Спасибо. Ну, спасибо, конечно. А если он два хороша, а если я был не хан. Кусочки на сцене два хороша. Во-первых, чистый целых лет. И что надо будет? И хата надо...
אם זה מתחיל בעמוד אחד הספר, זה מדורה חדשה. ואז בעמוד 141. עמוד 141. אם זה מתחיל בעמוד 170 הספר, 141, סעיף סמך ב', כתוב צריך סעיף סמך, רגע. יש פה עוד ספר. טוב, זהו, אז אמרנו שזה אחת הסוגיות המרכזיות של הרב. באספרגוס זאת המדרגה כאילו הבסיסית ביותר והיסודית ביותר. קודם כל יש נפש חזקה, ועל גבי הנפש החזקה יש עין טובה. זאת אומרת, זה המבנה. עכשיו פה יש גם כן את שני הדברים, יש פה גם נפש חזקה, גם נפש חזקה וגם... אז יש גם נפש חזקה וגם עין טובה יהיה פה בהמשך. אז כן, זהו, אז טוב, תודה. אז הנושא הזה שאדם שהולך לעיר, זה הנושא של הגמרא. פתח אידך, כן, ראינו סמך ב' שם, כן? פרק תשיעי סמך ב', פתח אידך ואמר, הסוגיה פה היא, דיברנו בפעם שעברה, שיש פה שלושה מוראים שנפגשו ביחד. שלושה מורים המימר, מזוטה ורבשי. עכשיו יהיו שלוש דמויות שונות, ולא רק זה שהם נפגשו והם לא הרגישו מאוימים אחד מן השני, זה חלק מהדבר, אלא הם גם ידעו לזהות את כל אחד את השני. והם היו צריכים לעשות, הם עשו תרגיל כזה רוחני, נפשי, להגיד דבר שהשני לא היה מסוגל לדעת מעצמו. היה צריכים להגיד לשני דבר שהוא לא יכול, הוא לא היה מסוגל לחדש את זה. אז אתה צריך גם להכיר את השני וגם לדעת מה הוא לא יכול להגיד, וגם לחדש, להגיד עליו דבר חדש. כל זה מה שכתוב פה, שאבו יתי בעד הדדי, אם כאן נשאו אחד עם השני, ואמרי קום אחד אחד מנן לימה מילתא דלא שמע לחברי. אני אגיד דבר שהשני מסוגל לומר. בעיקרון הם היו שלושה חברים, אבל היה להם כל אחד היה לו השקפת עולם אחרת, כל אחד היה בעל דעות אחרות, חלק היו פרושים, חלק לא היו פרושים, חלק היו אנשים ציבוריים יותר. אז זהו, אז עכשיו, אז כל אחד אמר משהו אחר. אז מה המורה שלנו אומר, יש פה, לא כתוב פה מי זה, לא כתוב מה הם אמרו, אבל מה שהמורה שלנו אומר זה שמי שהולך לעיר, היימן דסריק למטה, מי שהולך לעיר ודחין מעין הבישה, לינקוד זק ועד ידי, כאן כאן תבון, לינקוד כאן כאן לקחת את היד של, את הזק ועד ידי עד ימיני, ויד עד שמאלה יחזיק את היד שמאל, כן? יד ימין ותחת יד שמאל. וזקף עד יד יד שמאל עד יד ימין, ואת הבון שיד שמאל ביד ימין. ולגיד, להגיד ככה, אנא פלוני בר פלניתא, זאת אומרת, אני בן האמא הזאתי, זאת אומרת, לפי האמא, לא לפי אבא, מזרד יוסף קטין, אני מזרעו של יוסף, שלוש שלטה בי, אין נביא, שלוש שלטה בי, אין נבישה, זהו. מביא שני פסוקים. יש שתי פסוקים, עד כאן. אמרנו כבר פעם שעברה שדיברנו על זה שעין הרע פה זה לא משהו מיסטי, זה לא משהו, דמח, אלא זה כן, אלא זה השפעה חברתית שאחד משפיע על השני. זאת אומרת, יש לנו, אנחנו ככה ראינו את זה במקור אחר, זאת אומרת, יש לנו נטייה להשפיע אחד על השני, יש לנו נטייה לקבל אחד מן השני, זה חלק מהאופי של אדם שהוא בנוי לשוחח, הוא בנוי ליצור חיבור וקישור אחד עם השני, לתת מידע, לקבל מידע. זה דבר ברור. עכשיו, בדבר הזה יש לנו בחינה, מה שנקרא, בחינה מודעת, בחינה לא מודעת. בחינה מודעת זה השיח הרגיל שבני אדם צריכים לשוחח אחד עם השני. יש לנו בחינה לא מודעת. הבחינה לא מודעת זה מה שמדבר פה, זה סוג של שפת גוף. שפת גוף שבעצם, אולי שפת נפש לא מודעת, שבעצם מעבירה בפנים שלה, ברמזים שלה, בכל מיני, איך שהיא הולכת, מעבירה שדרים אחד לשני. ואז כשאדם מגיע לאיזשהו מקום, אז חנות, מפעל, כיתה, אז מיד איך שהם מסתכלים עליו או שלא מסתכלים עליו, או איך שמפנים את הגב, לא מפנים את הגב, מיד זה פועל עליו. הוא קולט שדרים שאנשים, שהסביבה בעצם משדרת לו. עכשיו שוב פעם, יכול להיות שהוא לא מודע לזה בכלל. יכול להיות שהוא אפילו מכחיש את ההשפעה הזאת. אבל בכל מקרה, זה הנושא. זה משהו, כך הוא מתחיל, על ידי מה שהנפשות פועלות זו על זו. זאת אומרת, זה שפועלות זו על זו, זה כבר שזה אופי שלנו. אנחנו נקראים אדם המדבר, אנחנו בנויות חברתיות. כל העולם שלנו בנוי על יחסי חברה. עכשיו, ממילא יש מקום לעין הרע. זאת אומרת, מה הכוונה כעין הרע? מה שמכן לומר, זה, הוא לא אומר את זה פה, הוא אומר את זה במקומות אחרים, שזה בנוי כמו חיידקים. זאת אומרת, יש חיידקים, כמו שיש חיידקים גופניים, שזה החיידקים שאנחנו מכירים אותם, הוא קורא לזה בצילים ומיקרובים. ככה זה היה בשפה הגרמנית, אז בצילים ומיקרובים. אז כמו שיש בצילים ומיקרובים גופניים, יש גם בצילים ומיקרובים דמיוניים. זאת אומרת, העולם אפוף בציורים, וכשאנחנו מסתובבים, אנחנו מסתובבים בתוך כאילו הענן הזה של הציורים, בתוך ההיקף המרחב של הציורים. אני אומר, זה יכול בכל מקום, במדרכה, בכביש, איפה שאנחנו הולכים, מסתכלים עלינו, איפה שאנחנו הולכים, פועלים עלינו, יש פרסומות, יש כאלה, כל זה, אלו דברים ש שמשפיעים עלינו. זה נקרא עין הרע. עכשיו, הנקודה החשובה פה זה שכמו שכלפי מחלות גופניות אדם יכול להיות במערכת חסינות טובה, בסדר, אז הכל מלא חיידקים, אבל הגוף נלחם בהם. הגוף נלחם בהם, הגוף יודע גם להתמודד איתם, יודע להרוג אותם, יודע לסלק אותם. ככה גם אותו דבר, גם הנפש, אותו דבר, יש לה חסינות פנימית, והיא יודעת איך להתמודד, הנפש בריאה, יודעת איך להתמודד עם החיידקים והדמיונים. זאת אומרת, אדם בריא לא מושפע. זאת אומרת, מכל מיליוני הציורים שמסתובבים פה בחלל של המציאות, אדם שהוא לא בריא, הוא בעצם מושפע מאוד. מה שבעצם עכשיו הולך להסביר איך בונים, איך נראית נפש, הנושא שלנו, זאת אומרת, הנפש שלנו זה נפש בריאה וחזקה, איך נראית נפש בריאה וחזקה. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו אחד, זה, הדמות שהוא תיאר אותה פה, זה, אמרנו, זה רחל, יש, קודם דברנו עליה, עכשיו נדבר על רחל. עכשיו, מבחינת הרב, מה שאומר פה זה חידוש, זאת אומרת, זה חידוש, זה חידוש נפשי, אבל זה חידוש תרבותי. בגלל ש... בתור הקדמה לזה, דיברנו על זה, כן, שאחרי מלחמת העולם הראשונה, במיוחד השנייה, מה שאנחנו מכירים את העולם הפוסט-מודרני, הוא בנוי על העיקרון הזה שאין אי אפשר לשוחח. זאת אומרת שבעצם כל אחד, אין ערכים אמיתיים, אין ערכים מוחלטים. סתם, אתמול ראיתי שכן, בית משפט אמריקאי קבע שאי אפשר להגיד שמשפחה לא, משפחה חד מינית היא לא משהו לא נורמטיבי, לא נורמלי. לא, זה נורמטיבי, זה נורמלי. זאת אומרת, זה הכל תוצאה של עולם פוסט-מודרני, שבעצם אין שיח ואין דיון, ומילא גם אין ערכים מוחלטים, ומילא גם אין אפשרות לבוא ולשפוט בן אדם, אתה טועה. תיקח את עצמך בידיים, תרפא את עצמך. אין אי אפשר להגיד כזה דבר. ושכל אחד הוא קטע, וכל קטע לא בא מאף מקום ולא הולך לאף מקום. אז אם הוא לא בא מאף מקום ולא הולך לאף מקום, אז זה קצת דומה להמון חלליות שנוצרות בחלל. אין מה שנקרא למעלה, למטה, כל אחד הוא קטע, כל אחד הוא של עצמו. ובמקרה טוב יש מה שנקרא אמפתיה. טוב, אני יכול לרחם עליך, לתת לך מקום, להגיש אותך. כל זה, זה הפוך מה שכתוב פה. הנושא פה שאפשר לשוחח ממש. אפשר לשוחח, אפשר להעביר מידע, אפשר לקבל מידע. במילא גם אפשר לדון אם דבר נכון או לא נכון. זאת אומרת, אפשר בהחלט, כן, זה נקודה אחת. אז יש שיח, יש דיבור, יש אפשרות להעביר מידע. יש אפשרות לשפוט, יש אפשרות להגיד שזה לא, ששוב, הדבר הזה הוא בחלה, הוא לא נכון. אלא יש עוד נקודה אחת שחשובה פה, וזה שכאילו העמדה הפוסט-מודרנית מציגה מה שנקרא, עולם מה שנקרא עולם ליברלי. עולם ליברלי, דמוקרטי, זאת אומרת שכל אחד יכול, יש לו מקום, כל אחד יש לו חשיבות, כל אחד יש לו, כן, וגם מה שפעם היה לא נורמטיבי, היום זה חברה גאה. יכול גאה. אז כאן, קודם כל אמרנו, יש שיח, יש אפשרות לדבר, יש אפשרות להבין דברים. אבל מה שרציתי להגיד עוד דבר אחד, שבעצם זה הפוך מכאן למה זה הפוך? זה הפוך בגלל שבעצם העולם הפוסט-מודרני בעצם מכחיש את היכולת לברר אמיתות ולתת מקום בעצם אמיתי לדמויות אחרות. זאת אומרת, הוא יכול לתת, אפשר לבוא ולומר, טוב, אנחנו לא מבררים יותר מה האמת, מה לא האמת, ומילא הכל עכשיו לגיטימי והכל עכשיו מוצדק. אבל זה לא שבאמת יש, נקרא זה ככה, רב מימדיות אמיתית. עכשיו, לתפיסה הזאת, הפוסט-מודרנית שאומרת שפה לא נברר אמיתות, ובעצם לכן שום לא נכון, שום לא יכול להגיד שהוא נכון, הוא נותן לו כבוד, כך הוא אומר, אז אני מקבל את זה, אבל לא בגלל שיש פה אמת. אז חלק, מה שאחד הדברים שכאילו מחזק את העמדה שלהם, זה שתמיד התפיסות, וזה שוב אני אומר, זו תוצאה של מלחמת העולם הראשונה והשנייה, שבעצם תמיד האידיאולוגיות היו רצחניות, תמיד האידיאולוגיות היו קשות, זאת אומרת היו, כן, לא יודע אם הסכם את זה, אבל על הכלב הזה של מכון הקנטיאני שלבינה זה תראו, הוא כאילו פילוסוף פוסט מודרני, שחי גדול מה שאני אומר עכשיו, זה הוא אומר, זאת אומרת שהרבה פעמים כשאני חושב מחשבה אחדותית, כשאני חושב מחשבה כאילו רציונלית, הגיונית, שהיא בנויה משנה, סדורה, מאלף עטף, בנויה כמו שצריך, הרבה פעמים אני אלים. בדרך כלל, לא הרבה פעמים, אלא תמיד, אבל תמיד, תמיד זה אלימות. למה זה אלימות? כאן שאני בעצם, המשנה הזאת היא שלי, מאלף עטף, ואני עכשיו רוצה להנחיל אותה לאחרים. עכשיו, מכיוון שאני בעצם לא יכול לשוחח עם השני, ואני לא יכול בעצם להבין את השני, מה שאני עושה, אני בעצם מנחיל לו, אני בעצם, זה מה ש... כן, בעצם, כן, מנחית עליו את ה... זה פשוט, אני כמו בריון של השכונה, שכולם מפחדים ממנו. אז אני מנחית את האמיתות שלי על כולם, אבל בעצם מה שאני עושה, אני משבד את אנשים אליי. זהו, ולכן זה מה שהוא תיאר שם את הכלב הזה שהיה האחרון הקנטיאני, זאת אומרת שהוא היה שבוי בגרמניה, הוא היה חייב, הם ידעו שהוא יהודי, אבל כבר שהוא היה חייל צרפתי, אז אני לא יודע למה לא הרגו אותו, לא הרגו אותו, תלדו אותו. הוא היה שם במסדרים, והכלב השוטה הזה תמיד הסתובב שם, אז זה היה בשבילו תמיד איזה אור. סתם שוטה כזה מסתובב, אז השוטה היה נקודת האור שהייתה בתוכו. בעצם בא לומר שאידיאולוגיות הן בעצם בצוהר נוראי, והן בעצם יכולות רק יכולות בעצם רק להחריב ולהרוס, ולא לבנות ולבנות פה, לבנות ולבנות. זהו, אז לכן, השאלה שנשאלת פה היא שאלה עמוקה מאוד וסודית מאוד. כן, האם באמת אפשר ליצור שיח אמיתי? האם אפשר באמת ליצור שיח כזה שבאמת יחבר בין דמויות? כן, יחבר בין דמויות באופן אמיתי, או שזה אי אפשר לעשות דבר כזה. כן, השאלה הזאת היא שאלה הייתי אומרת בצורה כזאת, כן, האם אפשר באמת בשפה, שוב פעם, בשפה של אותו פילוסוף, האם אפשר באמת ליצור מה שנקרא דיאלקטיקה אמיתית? דיאלקטיקה אמיתית, הכוונה היא כשיש באמת ריבוי דמויות, ריבוי גוונים וצבעים, לא מובן סתם אותו קודם שזה סוג של ייאוש כזה וסוג של 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 אובדן דרך, כן, ומילא לגן המצב שבעצם אין שום דבר נורמלי ואין שום דבר נכון ושום דבר שצודק, אלא להפך, להגיד את שני הדברים, גם לומר שיש שיח אמיתי של אמת ושקר, וגם היכולת לשוחח ולברר את האמת והשקר, וגם להחליט שדבר נכון, דבר מסוים הוא נכון ודבר אחד הוא לא נכון. אז הייתי אומר, זה התקורא לזה דיאלקטיקה אמיתית. כלומר, דיאלקטיקה אמיתית, זה אומר שעולם בנוי מניגודים ומהפכים. זה שכנתי, זה אפשר, זאת אומרת, המשפט היסודי של דיאלקטיקה הוא כזה, שאם A הוא A, קודם כל לכל A יש מינוס, אתם יודעים, זאת אומרת, כל A הוא כלוא בתוך איזשהו מקום, ומעבר אליו, מבחינתו זה מינוס, זה לא קיים. עכשיו, A הוא A ו-B הוא B, אז A לא יכול להיות B. ושוב, זה מה שעושה את האלימות הרציונלית. כל ניסיון להיות בעל משנה רציונלית ולהכיל אותה על חברה כולה, זה משהו אלים. זה שזה A אומר, ויש לו המון מינוס. בתוך המינוס ההוא נמצא ה-B. אז A לא יכול להכיל את ה-B. אז אם A הוא A ו-B הוא B, וזה ככה, אז A לא יהיה לעולם B. אז מילא אין אפשרות לדיאלקטיקה אמיתית. וזהו, אז הרב רוצה להגיד פה שיש. הרב רוצה להגיד שיש פה. לכן הסוגיה פה היא גם נפשית, אבל היא גם רוחנית, היא גם תרבותית. נפשית הכוונה היא שזה מתאר ממש, אני שוב כזה, ממש מתאר את האופי הטבעי של הבן אדם. במקרה הזה, שוב, אמרנו, זה כמו ממש מתאר את רחל. אבל שוב, לא מתאר אותה כדמות פרטית. גם כדמות פרטית, בסדר, כל אחת ואחת יש לה את ה... זה גם עניין של תכונת נפש, בריאה בנפש. אנחנו מדברים על נפש בריאה. נפש בריאה חזקה, וזה גם, רחל היא גם, היא גם, היא גם דמות קלאסית, היא גם דמות ארכיטיפ כזה, כן? האם יש אפשר, כן, של אופי, של טבע דיאלקטי, טבע שיכול להכיל אחרים, יכול להכיל אחרים ולא להגיע למצב שהוא, של איזו בריונות קלטית. ללמד, ליצור אפשרות לשוחח, להכיר את המרחב של המציאות, לקבל את הצבעים האחרים, לקבל את הממדים האחרים, ולאפשר שיח אמיתי, לא לוותר על השיח, לא לוותר על העניין של צדק. אנחנו גם, עוד פעם, גם על אספרגוס הזה, נדבר הרבה על מושג שנקרא כנסת ישראל. ישראל נקראת, היא נקראת שערי צדק. ואת כל העניין של המקום הזה שיש צדק. שיש צדק, שיש לא גם משפט, אבל אני עושה פה את צדק, זה קצת משהו שונה. זהו, אז זה לא, להגיד, אני חושב שזה, זה הכל מבוא למרכזיות של הסוגיה הזאת. האם אנחנו יכולים להגיע למצב כזה, שכשאנחנו מסתובבים בסביב, בחוץ, מסתובבים ברחוב, כשאנחנו מסתובבים, לא להיות מותקפים, אלא להיות מספיק חסונים, זה הכל כך שיש עין הרע, כן? שכל החיידקים הדמיונים לא ייכנסו אלינו, ואז אנחנו נהיה כל זה מצב של התגוננות ומלחמה ומאבק וממילא אלימים, או להיות כנועים או להיות אלימים, זה כאילו העולם, כן? אבל ודאי לא עולם של שיח, וזה מה שהוא רוצה לומר, הוא רוצה לתאר עולם שאין בו לא אלימות ולא כניעה, אלא עולם שבו יש בעצם זה עכשיו, אז שזה צריך להיות נקי מהעין, להיות משמענו לבנות מערכת חיסון כזאת נפשית שתהיה מסוגלת תהיה מסוגלת ליצור נפש בריאה. נפש בריאה שתוכל את כל מה שתיארנו קודם, גם נפשית וגם תרבותית להכיל. זהו, אז זה מה שכוון לומר, על ידי מה שהנפשות פועלות, זו על זו יש מקום לעין הרע שתפעל לרע. כל זה המקופל במה שאמרנו, כן? זאת אומרת, שכוון שאנחנו בעלי יחס, אז יכול להיות שיהיה עין הרע. יכול להיות שיש עין הרע. זה לא אידיאלי, אבל בדרך כלל זה מה שקורה. זהו, עכשיו אומר ככה, אמנם לא תפעול כי אם על ידי חלישות הנפש מפה, זה מה שאמרנו. אם יש, אם הנפש היא חסונה, בעצם אני רוצה לומר שכל הבעיה הזאת של העדר השיח מתחיל מזה שהנפש, יש משהו מעובד בנפש האנושית. כן. עוד כך שרציתי להגיד, זה שגם כן, עוד כך חשובה, שאחרי מלחמת העולם הראשונה, השנייה, אז כאילו, אם אני מדבר עכשיו על האנשים שלא איבדו את התקווה של היכולת לדבר, אז אחד הדברים שמאוד חשוב זה למצוא שפה אלטרנטיבית לשפה כאילו הרציונלית השכלית לבד. שהשפה הרציונלית נכשלה. גרמניה היה פסגת הרציונליות, היא נכשלה. ולכן כל כך, מצאו כל כך מיואשת. אז האם יש אפשרות, האם יש אפשרות ליצור שיח. אז אנחנו צריכים ליצור את כאילו משהו צריך, התשובה לזה היא לא בדיבור, היא לא בשכל. התשובה לזה היא בעומקים של הנפש. זה הנקודה פה. כלומר, זאת אומרת, מה שאני רוצה שכאילו זאת שפה עמוקה מאוד, שורשית מאוד. אם יש עין רע או אין עין רע. זה משהו, אבל לא תפעל כי מעל דרך חלישות הנפש המתפעלת. כלומר, מה גורם לזה שבני אדם הם מותקפים בעין הרע? זה שהנפש נהיה חלשה. מה שאני רוצה להגיד זה שזה לא רק, זה גם, הרב מסביר פה גם משהו פרטי לכל אחד ואחד. כאילו זה יסוד של עבודה נפשית לכל אחד ואחד. כדאי להיות אדם כזה שלא מותקף ולא מתקיף. כדאי להיות אדם כזה שנעים להיות לידו ונעים להיות עם אחרים. ברור. רק אומר שזה לא רק הנקודה הזאת, אלא זה הרבה יותר בסיסי ויסודי. כלומר, שיש משהו כאילו רקוב השורשים של האישיות. ואת הדבר הרקוב הזה צריך, הוא זה שצריך להשתנות. לא לבנות מחשבות רציונליות חדשות, לא לבנות כאילו פילוסופיה חדשה, לבנות נפש שהיא הרבה יותר חסונה ובריאה ונורמלית. זה הנושא. לא תפעל כמעט דרך חלישות הנפש המתפעלת. כלומר, כל זה שאנשים מותקפים ומתקיפים, זה משהו, הנפש היא חלשה. טוב, זהו, כל זה הקדמות. זאת אומרת, תוך כדי חלישות, זה הנקודה החשובה פה. מה זה חלישות הזאת? אז הוא מסביר. תוך כדי חלישות באה על ידי מה שלא תמצא את הכרת ערך עצמה כראוי. זאת אומרת, זה הכל מתחיל מזה שבעצם אדם לא מעריך את עצמו. עכשיו, גם את זה אני יכול להבין בשתי רמות. יכול להבין את זה בצורה נפשית רגילה, נכון? אדם צריך להעריך את עצמו. מי שלא מעריך את עצמו, אז בדרך כלל הוא חלש, ובדרך כלל הוא מושפע, בדרך כלל הוא מחפש במקומות אחרים חיזוקים, הוא מחפש במקומות אחרים עידוד. טוב, זה דברים טובים, אבל לא במובן הזה שהוא מדבר עליו. אדם צריך להיות, אמרנו, אדם, להיות אדם בריא זה להיות אדם שמדבר אחד עם השני, משוחח אחד עם השני. אז גם, ודאי, גם לקבל חיזוק. להיות לקבל חיזוק ולהיות, גם זה חלק מהאופי של הבן אדם. הוא מקבל להגיד כמובן שתגידי. אדם נשקילו, נשען באופן מלאכותי וחיצוני על אחרים. אין לו בתוך עצמו שום דבר. הוא כאילו חלול. ואז שהוא חלול, אז צריך שמישהו בחוץ יבוא וייתן לו, ירים אותו, יחזיק אותו. זאת אומרת, הוא לא נגד שיח אמיתי, הוא לא נגד מה שנקרא אהבה ודברים כאלו, שזה ודאי כולל גם את הדברים של תמיכה ועידוד. ומשהו נגד, זה נגד נפש, יש משהו שבתוכה היא יריקה וחלולה. משהו, כן, זהו, אבל אם אדם יש לו ערך עצמי, אז יש לו מרכז, יש לו מרכז ולב ומוח, כן, יש לו פנים, שעל זה הכל נבנה, על זה הכל הולך ונוצר. אבל זה לא רק נפשי. מה שרציתי, מה שחשוב להגיד כאן, שזה לא רק עניין של נפש. זה לא רק עניין של ביטחון של האדם בעצמו, אלא זה שאדם מעריך את עצמו בצורה נכונה, אני חושב שהכוונה היא גם שהוא גם יודע איך זה נראה. זאת אומרת, זה גם עניין של ביטחון. טוב, אני מאמין בעצמי, אני בטוח בעצמי, אבל זה גם עניין של, נכון, הביטוי, הכרת ערך עצמו, יש לזה שתי משמעויות. יש לזה משמעות רגשית, שאני מעריך את עצמי, הכרת ערך עצמי. ויש בזה גם עניין של להכיר איך אני, מי זה אני, איך נראה אני, מה זאת המושג שנקרא אני, מה זאת המושג שנקרא עצמיות. שני דברים חוברים, נכנס למין המילה הזאת, תמצא את הכרת ערך עצמה קרוי. שאדם מעריך את עצמו, נכון? זה הביטוי הפשוט, הנפשי יותר, שאנחנו משתמשים בדרך כלל. שאנחנו יודעים להעריך את עצמו, יודעים לכבד את עצמו, אז גם כן הכל בסדר. אבל יש פה עוד נקודה אחת, של מי אנחנו, ממה אנחנו בנויים, ממה אנחנו מורכבים. הייתי אומר את זה ככה, אם אנחנו נסלק את כל התחפושות, נסלק את כל הלבושים, כל החיצונים שעוטפים אותנו ומסתובבים אותנו, אז מהו הגרעין הקשה של האישיות? זאת בעצם השאלה. וזה בעצם עצמיותנו. הגרעין הקשה המהותי, מהותי של הנפש. זה נקרא, זה נכנס למילה קראת ערך עצמה. תמצא את הקראת ערך עצמה קרוי. זה הפשט הקראת ערך עצמה. להכיר את הערך, איך זה בנו. וזה בעצם מה שהוא הולך להסביר. הוא הולך להסביר יותר, מה שהוא הולך להסביר את התחושה הזאת של האדם. שהוא מאמין בעצמו, הוא הולך להסביר מה זה איך עצמי של האדם, מה המחלקים שלנו. אבל יש עוד נקודה שהיא גם כן חשובה, שהיא קשורה לזה, נקודה נוספת, וזה שהרבה פעמים כשאדם נמצא בחברה, והחברה מתייחסת באופן שלילי נגיד, אפילו באופן חיובי, אז יש המון מגננות, מצד אחד, אבל גם המון פעמים שאדם כאילו, הם כאילו מפשיטים אותו מכל הערכים שלו. ונגיד, כן, ונגיד, בסוגיה הקודמת, הרבה אמר זה מפורש, כן, שפעמים אנשים ממש בפועל מנסים להשפיע עליו, ובאמת מצליחים, מפרקים עוד, 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 עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, בסוף נשאר משהו כזה, מה הדבר הזה שנשאר? נגיד זה אחרת, האם יש נקודה, נקרא זה מין אטום כזה, מין גרעין כזה, שאי אפשר לפרק אותו. זאת אומרת, כן, אם נסחלנו קודם כל את לוינס הזה, אז הוא אחד, הוא אומר שאין כזה מושג שנקרא אגו. אין כזה, למה? כאן שהוא אומר, אחד שהיה בשואה, נבין את זה, אדם שהיה במחנה, פשוט פירקו אותו, השפילו אותו, השפילו עליו כל הזמן דברים הפוכים, עד שבסוף הוא היה ערום לגמרי. השאלה, יש אגו או אין אגו? יש אני, יש משהו בסיסי שאותו אני לא אוכל לעולם לפרק? איזה מין ניצוץ אלוקי כזה, כן, שמה שחזל אומרים לגבי הצלם אלוקים של בן אדם, יש כזה דבר? שוב פעם, אז השאלה היא, מי זה הבן אדם? מה זה התופעה הזאת?
אם זה רק, סליחה, אם זה רק הפשטה, להביא את האדם לידי מצב של כאילו אפס בלי אגו, או גם מצב של מימוש של המהות שלו, של הייעוד שלו בעולם.
לא,
כי זה עצם העניין.
לא, שלושה דברים יש. שלושה דברים. א', הכרת ערך עצמו, הכרת ערך עצמה כראוי, קודם כל זה שאדם ירגיש שהוא בעל ערך, שהוא בעל חשיבות, שהוא מכובד, ולא ירגיש חסר כבוד, חסר משמעות, שאז הוא בעצם זקוק לאחרים שיבואו ויתנו לו את הקיום שלו ואת התמיכה שלו. אז אדם צריך להכיר את ערכו, לדעת מי הוא, לכבד את עצמו, ולא להיות נשען על אחרים, במובן העקום של המושג והחולני של המושג. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שלעתים מקופל במיתוי הכרת ערך עצמי, עצמה כראוי, אז זה מי אני? ממה בנוי נפש בריאה? ממה היא בנויה? זה גם כן נכנס למילה הכרת ערך עצמו, להכיר את הנקודה, את הדמות הבסיסית, זה מה שנקרא צלם אלוקים. יש הרבה אפשרות להסביר מה זה הצלם הזה. אז להכיר אותם, להכיר את אותה נקודה עצמית, אותה נקודה עצמית. עכשיו אמרתי עוד דבר נוסף, עוד דבר נוסף, זה שיכול שיש טענות כאלו שיכול שהן גם נכונות. שאדם, אני פשוט מנסה להסביר מה זה הכרת ערך עצמו, על מה אנחנו מדברים. שאדם, אדם, יכול שפשוט, באמת, באמת מפשיטים אותו. באמת מגיע למצב, אז יכול להיות בהפוך שמלבישים עליו המון, המון בגדים חיצוניים, המון מסכות חיצוניות. זה שני הדברים יכול להיות נכונים. יש משהו, יש איזשהו יסוד שזה באמת הוא עצמו. ראשוני, זאת אומרת, גם אם יפשיטו אותו לגמרי, באמת יהיה, יספרו על, 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 על הלל, על הלל, נכון, הלל שאותו, אותם שני אנשים יכולים להתערבו, הם יוכלו לפגוע בו, יוכלו להשפיל אותו, אז הם בדיוק פצו אותו במקום הזה. הוא לא היה, הוא התרחץ. זאת אומרת, הוא לא היה, כשהוא היה בא, לפני שעתיים, הוא היה נשיא. ישב מן הסתם במקום מאוד מכובד, עם משרד והמון מזכירים והמון אנשים שהיו לידו, והרגיש מאוד חזק. עוד מעט הוא הולך לבית כנסת, קבלת שבת, לא יודע איפה, בישיבה, בית הכנסת, עוד פעם, מכובד מאוד. כרגע הוא נמצא בדיוק במקום שהוא לא פה ולא פה. הוא לא ציבורי והוא לא שבתי. ויש שם בדיוק מתואר דמות כזאת. אנשים שבאו ואמרו, אנחנו הולכים עכשיו להוריד ממנו את כל הלבושים שלו, כל המגננות, כלום, לא יש ממנו שום דבר, באותו רגע נתפוס אותו. ואז נדע לטפל בו. כלומר, עכשיו זה מאוד מתאים לעולם הפוסט-מודרני, זאת אומרת, מה קורה כשאין רציונליות, כשאין אמת, כשאין שום דבר. אין, יש רק דבר אחד. אדם הקטוע הזה, המנותק מהכל, איך, מי הוא ומה הוא. האם אפשר... האם יש לו איזשהו אישיות? או שלא אין לו אישיות? אולי הוא כלום. אולי זה מה שאמר לוינס. אין דבר כזה, אין אגו. מכיוון שאני יכול פשוט לפרק את הכל, כך אומר, אותו אדם שהיה שם. פשוט לא להיות שום דבר. להיות ריק, לא להיות דמות. אפשר, אז אני אומר שוב פעם, האם אפשר להגיד, האם אפשר, אז הוא אומר שכן. הוא, זאת אומרת, הוא תיאר כן איזשהו ריק כזה. אז זה הנושא פה. זה נושא פה, האם יש נקודת קיום שהיא תמיד תהיה, לא משנה איפה אדם נמצא, אדם זה יכול להיות בגיהנום הכי גדול, הכי גדול, אבל יש לו נקודה שהיא תמיד תהיה נמצאת, ואי אפשר לפרק אותה. היא תמיד, איזה מין נקודה אלוקית, מה שלנו, נקודה אלוקית שבתוכו, זהו, אז שלושה דברים, הנפש צריכה להעריך את עצמה כשהיא מכובדת, ולא להיות... לא להגיע למצב שמשפילה את עצמה לגמרי. נקודה שנייה זה שזה נקודה, זה לדעת מה זה מורכב. לא הנפש מורכבת. נקודה שלישית, שלדעתי גם כן נכנס למושג הזה, זה לחפש את הנקודה שאין בה מסכות. אין בה, אלא זה אני בדיוק. זה אני נטו. אני נטו שתמיד יהיה. איפה שאני יהיה, אני הזה, זה הדבר היחיד שיהיה איתי. כתוב חזר, אדם נפטר, שום לא מלווה אותו, ולא מבן. לא הכסף שלו, ולא הבדיבוש שלו, ולא המעמד שלו, שום דבר. רק דבר אחד, זה הוא. מי זה ההוא הזה, שהוא זה שהולך לעולם הבא? ומי זאת אותה נקודה אלוקית שבעצם היא עטופה בהמון מסכות, או שהיא ערומה לגמרי? מהי אותה נקודה? אז זה הוא מדבר, זאת אומרת, הוא מדבר פה על נקודה אלוקית שהיא בעצם הכבוד האמיתי שלנו. היא בעצם הדבר האמיתי המכובד, והוא הולך לתאר אותה. זהו, אז בתוך הנחישות בעל דמה שתמצא את הכרת עצמה, בתוך הנחישות בעל דמה שלא תמצא את הכרת ערך עצמה כראוי. כן, נכון, היא לא מכובדת. אז היא לא מכובדת, אז היא מושפעת מאחרים. אז דבר פה לנפש, אז הנפש מושפעת מחירים, כל שערה וכל רוח קלה מושכת אותה לכאן ולכאן. כן? אז נכון, זה הפשט קראת איך עצמה, אם היא תכיר את עצמה היא לא תהיה מושפעת לכאן, לא כל רוח תבוא ותנגד אותה. אבל זה גם צריך לדעת מי היא באמת, מה היא, לא רק, טוב אני מכובדת, הנפש רק מכובדת, אז אני לא מושפעת מאף אחד, אבל מי את? מה האופי שלך? מהי אותה נקודה גרעינית, קיומית שלו, תמיד תהיה. ואיתה בעצם תבוא אל עולם הבא. נכון, איתה בעצם, זו בעצם, נכון, זה הכוונה הקראת ערך עצמת ראוי. טוב, ולא עם מרכז, זהו, ולא עם מרכז לפעולותיה, כי אם הבת חיצוני שלה היא. שוב, בגלל שהיא לא מכובדת, אז אין לה מרכז, אלא מה שכל אחד חושב מסביבה, את זה היא תקבל, ולה אין כלום, אין לה כלום, אין מה לתת, זהו. ולב שחדושה כזאת שהשפעה חיצונה פועלת עליה להיות מרכז לדרכה בחיים, תקבל נקלה ראש עם השפעה חיצונה לרע גם כן. רק מה שחשוב להגיד קודם, שזה לא רק עניין של תחושה שאני מחובר. גם, אני מסכים שזה ודאי, זה מה שאני כותב פה, שצריך להגיש תחושה של כבוד. בסדר, חוץ מזה, זה מכיל גם את הנקודה, זה מה שהוא הולך להסביר. שנקודת התחושת הכבוד הזה, יש לזה אישיות. לא רק זה שאני מרגיש מכובד, יש לי אישיות, יש לזה, זה בנוי ממשהו. הדמות המכובדת הזאת היא מורכבת מדברים. הדברים האלו הם תמיד ילוו אותנו, הם תמיד יהיו איתנו. ומילא היא גם מכובדת, מילא היא גם מרגישה מכובדת, אם אנחנו יודעים לזהות את אותן נקודות. זהו, עכשיו אומר כך, והנה באשר בכלל התחקו פעולות האדם למעשיות גופניות, הבאות מצד הכרח ותועלת התבצעות מצבו החומרי. ומעשיות שכליות הבאות להקנותו דברים המוסכמים. זאת אומרת, האדם בעצם בנוי משני חלקים. מיסוד גופני, הכרחי, ומיסוד שכלי, יסוד שכלי רוחני, כן? מיסוד מעשי חומרי ויסוד שכלי. הוא אומר הרב שהנה כל זמן שלא השכיל אדם בדבר הקשר החזק שצריך לקשר את שני חלקי הכללי פעולותיו ושגמתו השכלית תהיה לשני מטרות. לא נגמר כי זה משמעת איזה ארוך, אבל הכוונה כאן שאדם צריך לשים לב שיש לו גם צד חומרי וגם צד רוחני וגם ששני הצדים מחוברים ביחד. עכשיו אנחנו ננסה להסביר מה זה הצד החומרי. אז הצד החומרי זה ודאי מכיל כל מה שנקרא המטובוליזם הגופני, זה ודאי, זה חלק מהאדם. אבל לא זה מה שהוא כן לומר. הצד החומרי, זה הכוונה כאן, זה התנהגויות, זה נורמות, זה התנהגות, זה מימדים באישיות שהם קשורים לגוף. אבל הם תבונים, הם תודעתיים, נכון? כלומר, יש לנו בתוך העולם שלנו התודעתי, תבוני, הנפשי, יש לנו יסודות שקשורים לגוף. והם דברים הכרחיים. אז טוב, העולם הזה הגופני אבל הנפשי הוא מכיל את כל מה שנקרא אם אני אנסה לתאר את העולם הזה, אז הוא בנוי משני דברים. הוא בנוי מדמיון, הוא בנוי מרגש. כן, מה זה דמיון ורגש? דמיון זה בעצם איך שאנחנו חיים את החדר הזה. זאת אומרת, דמיון אצל הרב זה לא דמיונות, זה לא משהו חולני. דמיון זה בעצם העולם הזה הוא בעצם נקרא דמיון, מכיוון שיש לנו חושים. עכשיו חוש זה מכונה, אבל בתוך החוש יש, אנחנו לא מכירים את המכונה, אנחנו לא מכירים את העין בתור זה. מה שאנחנו מכירים, אנחנו מכירים משהו מנטלי שרואה, משהו מנטלי שמקשיב, משהו מנטלי שחש, מרגיש. זה נקרא דמיון. ובשפה של של הרב, של האנשים שרב כאילו מדבר איתם, אז זה נקרא דמיון. דמיון זה כאילו האחיזה שלנו במרחב. מה שאנחנו רואים, מה שנקרא חלל וזמן, מה שנקרא, זה דמיון. אבל זה דמיון מובן הפשוט, הכי ראשוני, כן, הכי... לדמיון הזה יש כוח יצירה גדול. וכוח היצירה הוא אפילו יכול להיות מעוות, אפילו יכול להיות מושלם. וככל שהוא יותר מושלם, אלו שפות האנושיות של אומנות, של תרבות, כל זה נכנס למושג דמיון. זה מתחיל ב, 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 זה מתחיל באיך שאנחנו, איך שאנחנו מתארים את, את החושים שאנחנו, את החושים, איך אנחנו חיים את החושים. וזה מגיע, מגיע ל, ל, במובן התרבותי, המושלם, זה מגיע לכל האומניות. האומניות בעצם באות להסביר לנו המוזיקה והאומנות וציור וכל מה שיש, וכולם בעצם באים, הם בעצם כולם השפות המושלמות, נקרא לכך המושלמות של, ה, של העולם הזה. כן, המדע הוא, הוא קצת, הוא קצת, כן, המדע, המדע הוא קצת, הוא, המדע, כן, המדע זה, זה כמו נגיד שיצירה מוזיקלית, יצירה מוזיקלית, באמת, אם נשים עליה לב אחרי ששמענו אותה, היא בעצם בנויה מעקרונות מתמטיים. כן? נכון שהיום בחברה האנושית, אז המדע הוא כאילו משהו מאוד מאוד גבוה. אצל הרב המדע הוא קצת תפל. זאת אומרת, הוא בעצם, זה כמו אדם שהולך למודד את המציאות. טוב, אז המציאות כבר קיימת. יש לי, כן, יש לי, מתמטיקה זה כאילו, זה שפה ריקה. שפה ריקה, שמתארת אולי את המבנים שיש, מבנים האפשריים, אבל, והמדע הוא ממה עשוי החום, ממה עשויים התופעות. אבל מבחינת ה, מבחינת הרב, זה כל אלו עם רק דברים, כמו נגיד שיש ציור מופת. ציור אמיתי, אז אני יכול לבוא ולהסתכל ממה החומרים שהציור הזה עשוי. אז הוא עשוי מבד, ויש איזשהו מסגרת מעצי, והוא נמצא על הקיר, ואני יכול לראות מאיזה צבע עשויה התמונה הזאת. הנפקים היחידה, הנפקים היחידה בשביל לדעת כל הדברים האלו, זה שאם התמונה הזאת קצת דעתה, אז אני יודע לשחזר אותה. אבל באמת אין לה משמעות אמיתית. המשמעות האמיתית זה הציור. אז גם המדע זה ככה, תסכו לי, כן? המדע הוא בעצם, היום מנסים מאוד להדיר את המדע ולהפוך אותו למי שלומד במקצועות ריאליים, הוא מאוד, מאוד איכותי. מנסים היום את כולם להעביר את המדע, כן? אבל זה בעצם, זה סוג של חושה של התרבות האנושית, של התרבות האנושית, שבעצם לא מבינה מה באמת הערכים האמיתיים של האדם. נכון, אז חשוב לדעת שיצירת מופת של בטהובן היא מתמטית. בעיקר בין הסיבה הפשוטה, שאם אני ארצה, אם אני ארצה לשפר אותה, אם אני ארצה שהיא, אז אני יודע איך עושים את זה. אבל מעבר לזה אין לזה שום משמעות. אז מאוד חשוב שהתמונה הזאת תישאר, אז צריך לדעת איך משמרים אותה. אז גם העיקור זאת, אבל בעצם מה, כך, מה שחשוב זה, כשאדם הולך ורואה נוף, ורואה את השקיעה ואת הזריחה, וזה משפיע עליו, בסדר, אז חשוב לי לדעת שזה קרני אור נכנסים בזווית כזאת, אז עכשיו הצבעים רכים יותר, נשמעים בזווית אחרת, אז הצבעים קשים יותר, חזקים יותר, הרבה יותר נעים לי לסתובב כשמצבים, כן? כל הדברים גם חשובים, אבל בעצם הם חסי משמעות באמת. המשמעות האמיתית של הדברים זה איך האדם חי את העולם באופן, נקרא זה ככה, תרבותי, ולא באופן מדעי. המדע הוא כלי ריק, הוא כלי ש, טוב, אפשר לסיים אותו במטוס, אפשר לסיים אותו, אפשר אולי גם להגיע למאדים, אפשר אולי גם לרפא את הגוף על ידיו, אבל בסך הכל זה בסך הכל זה מין משרת כזה, לא יודע אם זה המילה נכונה, כן, מין
אפשר להגיע
בידיו, כן, נכון, בסדר, אין כל כזה. אחרי הכל, בטהובן היה גם בלי פצצת, בלי לדעת ממה ומי החומר. והוא אומר, הוא יותר חשוב מלדעת שיש חור שחור. אז זה נקרא עולם, זה עולם הדמיוני. עולם הדמיון, דמיון זה אומנות, זה התרבות האנושית שבאה לידי ביטוי במוזיקה, בספרות, בשירה, במוזיקה, שירות, זה אצל הרב דמיון. דמיון זה כל החיים במובן ה, זה נקרא דמיון לא אצל הרב, זה נקרא דמיון אצל רוב גדולי ישראל. יכול להיות שיש גם אחים שמדברים קצת אחרת, אבל זה מושג שנקרא דמיון. בתוך הדיון יושב הרגש. הרגש הוא כאילו מרכז העצבים של התופעה הזאת, נקרא זה כך. הרגש הוא זה שמרגיש. הדיון הוא מה שמתאר את התופעה, הוא איך שקולט את התופעה, מה שמתייחס לדברים, וזה הדיון. והרגש הוא מי שיושב שם ומרגיש את התופעה הזאת. מי ש... כן, לא יודע מילה זה נוכל, אבל מעין... כאילו המוח, או הלב של התופעה, הלב שחשת וחשת את הדברים האלו. כמו שמעתי, יש כל זה אומר לי על הלשון, אני לא יודע אם זה משפט טוב שאני אגיד, וכל זאת אני אגיד כזה זה, להגיד להסביר מה שאני רוצה להגיד. יש הגדרה של חז"ל, מה זה עם הארץ? עם הארץ זה מי שהולך אחרי אשתו, זאת אומרת, אז עם הארץ יכול להיות גם פרופסור. פרופסור, זאת אומרת, למה? כיוון שהתפקיד שלו זה רק למדוד את העולם. מי שחי בעצם זה אשתו. המתמטיקה זה סוג של אלמן. סוג של אלמן, כן? אדם שאשתו מת, אבל נשאר לו מבנים כאלה. ולמדען הוא בעצם הארץ של אשתו. זאת אומרת, הוא בעצם בא, כן, בא להרים את השובל הזה של החיים ולתאר אותם, אבל לא מעבר לזה. לא מעבר לזה. מה זה, מה זה?
אפשר ליצור
אומנות
בלי מתמטיקה.
בלי מתמטיקה? אפשר. בטהובן לא היה מתמטיקאי. הוא היה מוזיקאי. והוא לא היה זקוק למתמטיקה. אחרי זה באו עם הארץ, ואמר, טוב, תשמע, זה מבנה מתמטי. אבל אני מבטיח לך שהוא היה, והיה ודאי יום שתי יחידות, לא שלוש יחידות, שתי יחידות מתמטיקה.
היום כשלומדים אומנות...
או שהוא היה ודאי ילד, מה?
כשלומדים אומנות היום...
בסדר, אז זה חלק מהבעיה של התרבות שלנו. אין לה משהו אחר לעשות. אבל בטהובן לא היה זקוק לה. וגם לא, ציירים אחרים. לא שיש לי משהו נגד, נגד מדע, אני פשוט רוצה לשים את הפרופורציות הנכונות. מה אני יכול לעשות? אנשים ש... זה טעות של החברה האנושית. חלק מהטעויות הגדולות, יש לחברה האנושית הרבה טעויות. זה אחד מהם. אנחנו לא תלמידים של התרבות האנושית, וגם לא תלמידים של המודרנה, אנחנו באים ללמוד פה תורה, ומה שאני אומר זה שמעתי אצל הרב, העולם הדמיוני והרגשי, זה העולם הזה, הוא העיקר, והמין האנושי, בגלל מלחמת העולם השנייה, בגלל החורבן שהוא עבר, הגיע למצב כזה, גם בהשפעה של הקומוניזם והסוציאליזם, הגיע מצב כזה שהוא כל כך חומרני, הוא כל כך מוחצן, שנכון, אז הוא לא יודע מה זה אומנות, אז זה מה שנשאר לו. כדי להיות אומן, אתה צריך ללמוד מתמטיקה. זה לא נכון. להיות אומן צריך להיות אדם שחי את העולם הזה בצורה רגשית נכונה, בצורה דמיונית נכונה. אחרי זה יבוא, בסדר, אחר כך יהיה המון עמי ארצות שילכו וימדדו את הדבר הזה. ויסבירו את זה, וינתחו את זה, ויגידו שזה ככה, יגידו שזה ככה, אולי זה גם עוזר, אבל אומנות עצמה, הדמיונות עצמה, העולם הזה, כוחו זה הדמיון. כשאמרו שהוא ברא את העולם, הוא ברא אותו עם הדמיון עם הרגש. הוא לא ברא אותו, נכון, זה הכל חוכמה אדירה. וזה השפה שלו, המתמטיקה היא ריקה. אין לה תוכן. היא מה שנקרא, יש לה מבנה משפטי מושלם, אבל את התוכן של המשפט היא סדר משפטי מושלם. זה הסדר של המשפט. אבל אין לה תוכן. עד כדי כך שכשאני רוצה לדעת מה זה לחשוב, אני הולך להסתכל במוח שלי. זו בדיחה הכי גדולה שיש. עד כדי כך, היום בשביל לחשוב אני צריך לראות ממה המוח בנוי. אבל המוח זה חשמל וכימיה. וזה לא נקרא חשיבה. חשיבה, אחד הקורסים של הפילוסופיה שלמדתי, שמעתי, המרצה שאל, איך אני אמור לתאר את מושג אהבה? אם אני אתאר את האהבה, אני יכול לצלם, הנה, פלוני מדבק את הילד שלו, צלם את זה, זה לא אהבה. אני יכול לקחת אותו עוד יותר, לקחת אותו לעשות לו צילום רנטגן, גם זה לא אהבה. אני יכול לקחת אותו, אני יכול לעשות לו ציום CT, גם זה לא אהבה. אז איך אני אתאר אהבה? באהבה. נכון, זה שאחר כך אני יכול לראות, תראה, נכון, אבל יש פה גוף, הגוף הזה חיבק את הגוף הזה, והגוף הזה יש לו בנוי משלד, ובנוי מבשר, ובנוי מאור, וזה כל כך נפלא, ויש לו, ויש, ואני יכול לצלם את זה ב-CT, ואני יכול לצלם את זה ככה, כל זה זה נכון. והמוח בית לקח חלק מהדבר, והלב לקח חלק מהדבר, כולם, כל זה נכון, אבל זה אהבה, זה לא אהבה. וזה זה שאנשים חושבים, ליבוביץ', אני לא חושב, אני לא חושב את זה של ליבוביץ', הרב צודה היה מאוד נגד ליבוביץ', אבל כבר תקע, ליבוביץ' היה גאון בנושאים שנקראים מדעי של מוח. הוא היה אחד הראשונים, הוא היה אחד הראשונים במדע של המוח. והוא אומר, הוא יש לו ספר שנפלא, מצמין את כולם לקרוא את הספר הזה באוניברסיטה המשודרת. גם שמעתי עם פרופסור רוזנברג שהספר הזה נכתב בגרמנית, עכשיו אחד הספרים הכי קלאסיים היום בתרבות האנושית. וזה מה שכותב שם, תקראו את זה, כדאי ממליץ לכולם לקרוא את זה. הגוף לא אומר כלום, וכל מה שיש לו בתוך המוח, כל מה שיש במוח, זה לא מתאר שום דבר. מה שמתאר, כשאמרו לו המוח חושב, הוא צחק. המוח לא חושב, המוח זה מכונה, היא לא יכולה לחשוב. מי שחושב זה המחשבה. החיים נמצאים במקום אחר.
אז מה זה המחשבה?
החיים נמצאים במקום אחר, החיים נמצאים במחשבה. החיים נמצאים עכשיו, הוא טוב גם הרגש. הרגש לא נמצא באף מקום. הוא לא נמצא, גם כן זה שמעתי מרפתאו, זה מבחן טוב מאוד לעשות לילד. לשאול אותו איפה אבא נמצא. כך הוא אומר, צריך להגיע ילד קטן, בין 4, 5, 6, כבר ילד הבא, שואל איפה אבא? אז הוא יגיד, הנה אבא. לא, זה לא אבא, זה היד. אז איפה אבא? אבא הוא לא כלום מהדברים האלו. כלום מהדברים האלו. אבא זאת אישיות. היחיד שיכול לתאר את המושג אבא זה שפות של אומנות, שפות של תרבות. כן? זהו, צריכים לחזור למושג הזה שיש שמתאר את המציאות, זה שפות הומניות. אנושות מתוארת באומניזם. המדע לא יכול לעולם להחליף את התופעה הזאת. יכול לתאר איך הגוף משתתף בתוך הדבר הזה. זה סדר, נכון, הגוף הוא חלק מהדבר הזה. אבל הוא לעולם, לעולם לא יהיה תחליף למושג שנקרא אדם. אדם זה לא הגוף. כשאדם נפטר מן העולם הזה, נשאר משהו. מה? האדם. לא, האדם נשאר. הגוף כלום. הגוף הוא אוכל, אוכל לתולעים.
אז מה זה אדם? מי זה אדם?
מה שנשאר. זה אדם. הוא לא נמצא בגוף.
הזיכרון ממנו?
לא.
העשייה?
לא, הנפש. יש נפש. הנפש היא תופ... הנפש זאת אישיות. הגוף זה לא הנפש. וכל מה שהגוף אומר זה לא נפש. זה לא קשור לנפש. הגוף מת. הגוף זה... יש לא יודע, בשייקספיר יש באחד הסרטים, לא מפי בזה. הוא אומר שם שכשאדם אוכל, אדם אוכל, אוכל דג, אז הוא בעצם אכיל את התולעת, את התולעת שלך תצמח ממנו. וכבר שהוא הולך למות, הוא הולך להיות מלא תולעים לכל טוב, ואחר כך יבוא הדג, ואוכל את התולעת, מעגל כזה שלם, זה הגוף. אין איזה שום משמעות מעבר לזה. האדם זה הנפש. הנפש נשארת גם אחרי שהגוף נעלם. הרב כותב שכשאדם נפטר, כתוב בגמרא, זה שעה גדולה. למה זה שעה גדולה? סוף סוף הטעות הזאת נגמרת. לא המדע ולא הפיזיקה ולא זה מתארים את המציאות. סוף, ככה הרב, נכון, הרב כותב את זה, זה ספר רב נחן, שרב נחן היה רואה אנשים בוכים בלוויה, צוחק עליהם, מה אתם בוכים? סוף סוף אדם זה מאושר.
כי הם צריכים את הגוף.
נכון, סוף סוף אדם מאושר. זה מה שרגע אומר הרב, אומר, דוד המלך אמר, דוד המלך אמר חמישה נפשי. החמישי, הגדול ביותר היה יום המיטה. על מה אתה הולך להגיד ברכי נפשי? זה יום הכי עצוב. לא, זה לא יום הכי עצוב, יום הכי שמח. יום הכי סוף סוף אתה משתחרר מהטעות הזאת. הטעות היא שהגוף זה אתה. הגוף זה לא אנחנו. עכשיו, אותו דבר זה גם העולם הזה. זה טעות לחשוב שהעולם הזה זה הגוף. העולם הזה זה תרבות. העולם הזה זה אומנות. זה השפה האותנטית, האמיתית של העולם הזה. זה שמוזיקה היא מתמטית, נכון, מה אפשר לעשות? שהעולם הזה הוא עולם מושלם, ויש לו מימדים, יש לו צדדים, וגם, אבל ככה הרב כותב, הוא אומר, מה ערך, סתם, זה המילים שלי כבר, אבל אני מסביר את הרב, מה ערך לחור שחור? אף אחד לא מכיר אותו. בשמה, בשמה הוא נמצא בכלל, בשמה כמו שהוא בזבז את הזמן על התופעה הזאת שנקראת חור שחור. בשמה הוא ברא את היקום הגדול הזה, אבל זה חסר משמעות, אף אחד לא יודע, הוא אפילו לא יודע שהוא קיים. סתם, מישהו, זה כמו שקית ניילון ששכחתי אותו באיזשהו מקום. בעצם היקום הוא כזה, מלא שקיות ניילון נמצאו בכל מקומות. כמו מלא לכלוך, אתם יכולים, אתם הולכים לאיזה גן שעשים, מלא לכלוך. מלא דברים חסרי משמעות. זה בעצם היקום. מה ערכו? הוא לא מכיר את עצמו, הוא לא מודע לעצמו. יש צילומים של כל מיני תופעות ביקום. היקום הזה כל כך אידיוט, שאפילו לא יודע כמה שהוא יפה. אפילו, לא עכשיו אגיד לו שהוא אידיוט, כמו שאפילו לא ברמה של אגיד לו שהוא אידיוט. אפילו, כן, אבל, כן, אבל בעצם, בשביל מה הוא נמצא? בואו, הסיבה היחידה אומר רב שזה נמצא, זה בשביל האדם החיים, בשביל החיים. היקום כולו, היקום כולו זה בסך הכל לבוש, לבוש של, של תופעה חיה, תופעה חיה, תופעה חיה שנקראת עולם. העולם הזה, העולם הזה הוא המשמעותי. זה נכון, הוא מלובש בגוף הזה, זה חלק, זה כמו, זה כמו במה של איזה מופע, כמו במה של איזה הצגה, אז כל במה, באמת סודק שייקספיר שעולם הזה הוא רק, הוא רק, הוא רק, כן, הכל, זה במה, הוא התמנה זה בצורה חיובית, לא בצורה שלילית. זאת אומרת, בעצם הכל זה משחק, הכל זה משחק, הוא תראה זה מובן אמיתי, באמת הכל זה משחק, והמשחק הזה נכון, הוא מופיע על הבמה הזאת. זאת אומרת, החור השחור הוא אחד השחקנים של המציאות הזאת, אבל ערכו הוא רק שיש פה, יש פה תופעה חיה, תופעה חיה שנקראת עולם הזה. עולם הזה הוא בעל ערך, בעל משמעות, לא בגלל שהוא אין סוף של שקיות ניילון שמישהו שכח אותם באיזשהו מקום, בכלל אין להם משמעות. תסכים על זה, איך שהוא גר, יש כזה ספר של גר, מי שכח אותך, לא, יש שם דם בדיכאון, זאת אומרת, תשמח, פחות או יותר לא הגר ששכחו את השם בזה. אבל האמת היא שהוא כן הגר ששכחו את השם, כשהוא בעצם חסר משמעות. כן, אז לכן אומר, אין ליקום שום משמעות, כלום אין לו. כשהוא סתם דבר שמישהו שכח אותו, נכון, זה שהוא מאוד יפה, זה עוד יותר גרוע. מכאן שהוא כל כך, כל כך, כל כך, אבל בשביל מה? אף אחד לא יודע עליך בכלל. בכלל, אף אחד לא מכיר אותה בכלל. סתם, אוסף של חומר, זה כמו, זה כמו, כמו מחסן גרוטאות. מלא, מלא גורטות שאין להם שום משמעות. מה שאותן להם משמעות זה שיש פה תופעה חיה שנקראת עולם הזה. ומי שמתאר את זה, זה האדם. לכן האדם, הוא יכול להגיד לעצמו, שמצד אחד הוא אחרון. אם אתה מדבר על הגורטות, האדם הוא אחרון. שהיו המון גורטות לפני כן, אז אחד הגורטות זה האדם. כן, אחד, אבל אם אתה מדבר על האדם שנברא בצלם אלוקים, אז האדם הוא האדם הוא הוא המשמעות של כל הדברים. לא, הוא לא מקוטע, אז העולם כבר מקבל ערך חילוקי. כן, ערך חילוקי. ואז, וזאת הבמה, זאת הבמה שהקדוש משוחח בה. העולם הזה, העולם הזה זה הבמה. הנפש החיים אומר שהעולם הזה נקרא נפש, נקרא נפש, העולם הזה נקרא נפש, והעולם הזה נקרא נפש. זה בגלל שקדוש נופש בו. זה המקום שבו האלוקות נמצאת. אז העולם מקבל את ערכו רק בגלל שיש פה שיח חילוקי. והשיח האלוקי הזה מתואר רק בשיח האלוקי. בדיוק כמו שאהבה שאדם אוהב את הבן שלו, המקום היחיד שזה נמצא זה באהבה, ולא בגוף. הגוף הוא רק פצעי שבה אני יכול לשדר את זה, אני יכול להגיע את זה. אבל זה לא נמצא בגוף, הגוף לא יכול לאהוב. הוא לא מבין, אין לו שום משמעות. בסך הכל כימיה וחשמל ומתמטיקה וזה, ומכיר מה המשמעות של זה. וכל דברים מתים, כל דברים חסרי, אפילו המילה מת לא שלח לי את זה, כל חסרי מודעות, חסרי תודעה. מה שהעולם הזה, מה שאהבה זאת אישיות, נכון? איפה היא נמצאת? במקום אחד, באהבה. הנפש נמצאת בנפש, היא לא צריכה, אין לה שום מקום אחר. שום מקום אחר היא לא נמצא. ולכן אחרי שאדם עוזב את הגוף, יש כתוב כזה בספרים פנימיים של אליהו נביא, אתם אליהו נביא לא מת, אף שלא מת, הוא יכול לחזור תמיד לעולם הזה. יש לו ארון של בגדים. הוא לובש פעם בגד כזה, פעם בגד כזה, זאת אומרת, העולם הזה זה רק לבושים, רק לבוש. לא, אבל בכל מקרה, אם אנחנו בכל זאת רוצים לתת לעולם הזה ערך, אז העולם הזה, העולם הזה, ערכו, זה בשפות האלה, האנושיות. נכון, אז זה אנושי. אז יש גם אותו דבר לעם ישראל. עם ישראל והאנושות, עם ישראל והאנושות הם משוחחים, נמצאים באותו מקום. יש את הדמות של האנושות, יש את הדמות של עם ישראל. אבל שתיהן זה דמויות תרבותיות, לא דמויות אחרות. זהו, זה להציג שזה נכנס למילים, זכות שאני מכניס פה אותו כמובן, זה נכנס למילים. פעולות מעשיות גופניות הבאות מצד הכרח ותולדת התבצעות בצורה חומרית. כל זה, כל מה שאמרנו, זה נכנס למילים האלו, נכנס למילים האלו, מכאן שלמרות שלא כתוב את זה פה בכלל, אבל זה הפשט של דברים. הרב לא חושב אחר בכלל, הוא לא מלא על הדעת שמישהו יכול להגיד לו שהאדם הוא מכונה, והמכונה הזאת היא חשובה מאוד. היא לא חשובה בכלל. מה שחשוב שיש פה דמות, יש פה דמות חיה. והדמות החיה הזאת היא חומרית, נכון? והיא חיה במקום הזה. המושגים שהוא קורא להם מעשיות גופניות ומאוד מצד הכרח ותועלת, אז המשמעות, אז זה הוא מכוון לדברים שחלק גדול מהעולם הזה יש לו גם מימדים נמוכים. ההכרח פה זה במובן השלילי, לא במובן החיובי. ויש דברים את כל העולם שעכשיו תיאר אנחנו יכולים להרוס ולקלקל. זאת אומרת, אנחנו יש לנו בחירה חופשית. אנחנו יכולים לקחת את העולם הזה ופשוט להחריב אותו. זה יש שלושת השבוע, נכון, מה אנחנו כך עצובים? לא יודע, אנחנו כך עצובים על זה שבית המקדש שלנו, כי אנחנו עצובים על זה שהמציאות, החרבנו אותה, הרסנו אותה, כן, כל מציאות. תראו, י"ז בתמוז, אם לא היינו חוקים י"ז בתמוז, העולם לא היה מוות. אבל לא רק זה שלא היה מוות, כל המציאות הייתה אחרת, הפיזיקה הייתה אחרת. אתה יודע, איך שאלות על הדעת, ככה בבני אדם נמצאים פה. הגמרא מספרת נכון שבעצם עץ הדעת זה חיטה. זאת אומרת, החיטה הייתה ענקית, החיטה הייתה עץ. עץ, וכל גרגיר הוא היה פרי ענק. פרי ענק. כן? זאת אומרת, קשה לנו לתאר מה זה, איך נראה הפיזיקה, איך נראה העולם בעולם של תחיית המתים, שבעצם אין מוות. אז אנחנו לקחנו עולם מושלם, שלא היה בו מוות, שתפקד אחרת לגמרי מה שהוא מתפקד היום, שוב, שגרמנו לו לשממה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מכירים היום בהתנהגות של העולם, זה בגלל החטא שלנו. שוב, אז גם כן, קשה להבין את זה מאוד, אבל אם אנחנו אומרים שהעולם הזה הוא רק כלי, הוא רק הדרך שבה העולם הנפשי שלנו מתפקד, אז אם העולם הנפשי שלנו מתפקד בצורה של מוות, אז אפשר להבין שגם כל הפיזיקה שלו וכל זה הוא בעצם ביטוי של הדבר הזה. אם אני מבין שהאדם הוא העיקר, החיים, הנפש הוא העיקר, מה שנקרא הצלם אלוקים זה העיקר, זה המציאות. לא שיש כאילו יקום, אנחנו איזה טייר כזה שמסתובב ביקום, יש לנו גם צלם אלוקים שעוזר לנו להסתובב פה ביקום הזה. לא, אלא אנחנו המציאות. היקום זה בסך כל הבמה שבה אנחנו מדברים, וכאילו האמצעים והכלים שאיתם אנחנו מדברים, אז אם אנחנו חוטאים, אז הכל נהרס. אם אדם רק תייר, הוא מסתובב ביפן או בסין, בסדר, זו תייר חשוב, יכול להיות שעשו הרבה דברים שלו, אבל זה לא משפיע על המציאות שלו. אבל כאן שאדם הוא התופעה, והצלם נוקים שלו זה התופעה, אז אם הוא חוטא, אז הכל נופל, הכל נהרס. אז התרבות הופכת לתרבות פלסטית, התרבות הופכת לתרבות של, כן, של סקיות מים, כאילו חסי משמעות. פעם גם כשמעתי פעם אחד, פעם, לכל תקופה ארכיאולוגית יש סמן, תקופת האבן, תקופת הברונזה, תקופת זה, אנחנו תקופת הפלסטיק. כן, זאת אומרת, מה ימצאו ארכיאולוגים עוד 1,000 שנים? המון פלסטיק, המון כוסות חד פעמים, המון צלחות. פעם לפחות מצאו כלי חרס יפה עם המון ציורים, זהב, כסף, תכשיטים קטנים. היום מצאו המון פלסטיק, המון דברים חסרי, המון דברים חסרי משמעות. לא, זה
חושב שהטבע הוא תופעה, אז הוא כופר?
אני לא יודע, זה לא מוכן.
מה
אני לא יודעת שטבע זו תופעה, הטבע זו תופעה. אבל סתם ככה, במשפט שסברת יש פה סתירה פנימית. הטבע הוא תופעה. אז מה שאת אומרת זה את כאן נגיד שהטבע הוא לא תופעה. ומי שאומר שהטבע הוא לא תופעה, אז יכול להיות שכן, הוא כמו אדם שעובד גידולים, עובד פסמים, עובד דברים חיצוניים, לא יודע. גם עולם הלילי דרך אגב לא אמר דבר כזה. עולם פוסט מודרני, לא יודע, הוא מדען. הוא גמר תואר שלישי במתמטיקה פיזיקה. זה משהו. אפילו היית קורא לו כופר. אפילו כופר, כופר. הוא אדם שולי. הוא אמר שלך אחרי אשתה. בסדר? אחד שיש לו כזה סרגל כזה, מודד כל הזמן. האישה חיה, והוא כזה מודד מה היא חיה. מה היא... ויש כאלה שהם גם אלמנים. יש שם גם אלמנות, לא משנה. כן? זה כבר כל... יפתו את הכל. אבל, אבל זה נקרא, זאת אומרת, זאת יתתה... צוט, כן, אני לא יודע, בכל מקרה, מדען הוא מדען, לא צריך להגיד שהוא כופר. להיות כופר, אתה צריך להיות דמות שחיה את העולם. אדם אלילי זה אדם שיש לו עולם של שירה. הוא מכיר את יש אלוהי האלוהים ויש אלוהים, והוא עובד את אלוהים ולא את אלוהי אלוהים. פילוסוף הוא, אתה יודע, היה פילוסוף שקוראים לו הגל. הוא בכלל לא התייחס לכל התופעה הזאת שנקראת. הוא היה מציאות. הוא היה מציאות. אז אני יכול להגיד לך שהוא כופר. אדם שלא מכיר מציאות, הוא מכיר, מכיר בובות, הוא אומר שהבובה הזאת זה, זה הדבר, אז אתה צריכה, צריכה לפגוע בכופר ולהגיד שהוא כופר. אפיקורס היה דמות. היה דמות שלא, לא, לא, לא הייתה פוסט-מודרנית, היא לא הייתה פוזיטיבית. לדבר הזה, זה נקרא פוזיטיביזם בשפה הפילוסופית. זאת אומרת שקיים רק זה. אבל לא זה מובן שזה יפה. קיים רק, רק חומר כזה. אז למה להגיד, למה להליב את האפיקורס שהוא, שהוא פוזיטיביסט? יודעת איך הוא, איך, איך הוא מתבייש שאתה רואה אותו כזה דבר? שהוא אפיקורס. הוא מדען. זה הכל, לא, לא אפיקורס. אפיקורס זה ערך. אפיקורס זה אישיות. לא, לא כל נענתן וכל דמות שחי בלי נשמה היא אפיקורסית. אפיקורס היה אדם ערכי, היה אדם מוסרי. היה אדם שאמר, טוב, הוא אמר, זה לא נוגע אליי, לא נוגע אליי. אבל הוא היה דמות שדיברה בספרות, שירה, פילוסופיה, לא אומנות, היא לא דיברה כימיה וחשמל. כן? זה לא אכפת לי, שכן, אבל צריך לתפוס את הפרופורציות הנכונות. נכון, כשאני רוצה לבנות בית יפה, אז אני צריך לדעת חומרים. אבל בסדר, זה בסך הכל עוזר לי, אני רוצה את הבית היפה.
צריך גם לדעת.
בסדר, שכוח. בסדר, שכוח. בכל מקרה, זה לא נקרא אומן. זה לא נקרא אדריכל. זה המהנדס. זה השוליה. זה השוליה. אני יכול להפגיש אתכם אדריכלים, אדריכלים של רצינים שיסבירו לך מה זה אדריכלות. אדריכלות זה קודם כל הבנה של סוגיה פילוסופית. אחרי זה אני בונה בית. מי שלא מבין את הדבר הזה, זה לא אדריכל, זה יכול להיות מהנדס. זה לא אדריכל. דיכל זה ערך, הוא לומד, הוא לומד במקומות שלומדים בהם מושגים קודם כל רומני, קודם כל הומניסט. אחרי זה הוא הולך לבנות בית, אז הוא גם ידע שצריך לברזל באובי כזה, ולא, גם זה דרך אגב הוא לא פחות חשוב לו, ושזה יש לו את המהדס, הוא לא משנה, כן? טוב, זהו, הדיכל הוא אומן, הדיכל הוא לא מהנדס, הוא לא מהנדס, הוא גם, זה אחד מה שהוא צריך גם ללמוד. זה אומן, זה הדיכל אמיתי, הדיכל אמיתי, טוב, זהו, זה לא מושג בכלל. רק שחשוב לי פשוט לכבד את מה שכתוב פה במילים של הרב, שלא תחשבו שם לדבר פה על, על גוף ועל, ועל, ועל לתפוס את מה שכתוב פה, את הדמות הזאת הנמוכה ההכרחית בפרופורציות הנכונות. רק מה שרציתי להגיד דבר אחד, דבר אחד, בזה שהמושג הכרח, הכרח אצל רב מקווה מובן שלילי. זאת אומרת, בני אדם יודעים להרוס את המקום הזה. ועל שבני אדם עומדים במרכז של הדבר הזה, אז נכון, בני אדם הרסו אותו, זה שצריך לעבוד קשה, זה שהאדמה מצמיחה קוץ ודרדר, זה הכרח. זאת אומרת, החטא של האדם, גרם את זה שהעולם נראה כמו שהוא נראה. שהוא נראה, הוא נראה, שכן, הוא נראה כמו שהוא נראה. העולם יכול לראות אחרת לגמרי. ההכרח, בשביל של דבר, זה ש, זה ש, זה ש, אנחנו יצרנו בתוכו נורמות. נורמות, נכון, שכרגע הם, הם ממש מדעי, אפשר למדוד אותם באופן מדעי. כל חטא שלנו אפשר למדוד אותו באופן מדעי. אז הנורמות, הנורמות של הנורמות של 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 העולם הן מעוותות. זה נקרא הכרח. הכרח פשוט דבר, אמרנו זה פעם שבה, שלושה הכרחים. זה הצורך לאכול, כן? שאדם בעצם הפך את זה למשהו נמוך, כן? אבל זה נקרא הכרח. אחר כך דיברנו חיי משפחה, שגם כן זה עכשיו אחד הדברים הכרחים של הבן אדם, שגם כן אדם אפשר לחיות אותו ברמה מאוד גבוהה, ואדם הפך אותו למשהו נמוך וגס. אבל יש דבר אחד שהוא תמיד גס, וזה הצורך של אדם את הצרכים שלו. זה ההכרח הכי נמוך. ואתם יודעים, בגמרא יש המון דיונים על הדברים האלו, בגלל שבמיוחד אני מדבר על הנקודה השלישית, על השירותים, בגלל שזה חלק מאדם. את חלק מאדם הוא שהוא שפל. חלק מאדם הוא שיש בו יסודות מאוד מאוד בעמיים, מאוד גסים ונמוכים. המקומות הנמוכים האלה הם כאילו לופתים אותנו, מחזיקים אותנו חזק. אז למה צריך לדעת את זה? קודם כל, ניסיתי לתאר את זה במובן, לראות את כל המבנה העולם, כל המבנה הזה ברמה הגבוהה ביותר, האנושית שאפשר לתאר אותה, האיכותית ביותר שאפשר לתאר אותה. אבל לעולם הזה יש גם המון צדדים שפלים ונמוכים, שחלקם באו בגלל שאדם חטא, וחלקם באו בגלל ששוב, עכשיו, זה טוב, זה העולם. העולם הוא כזה שאדם יש מערכות עיכול, וחלק גדול מזה יוצא החוץ על צורה שלי. הוא רואה מאוד לחייב הדבר הזה. אדם צריך לדעת שיש לו את התכונות האלו בתוכו. עכשיו יש עוד נקודה אחת שהיא חשובה, ששוב הרב לא מתכוון לזה מבחינה של מטובוליזם גופני דווקא. גם, הוא מתכוון בעיקר איך שזה פועל על הנפש. זאת הנפש מושפעת מהאכילה. אני מדבר עכשיו על הנפש, לא על הגוף. הגוף ודאי, אבל הנפש מושפעת מזה. לכן חשוב לנו שהאכילה תהיה אסתטית, שיהיה בה, יהיה ריח טוב, יהיה לה, הרבה פעמים מבטאת המון אהבה, המון אהבה, אבל גם המון, יכול גם המון נמיכות. כלומר, אותו דבר זה כל, גם לחיות. לכן יש לך זה ודאי ככה. זאת אומרת היסוד ההכרחי, הוא יכול לקחת אותנו למקומות מאוד נמוכים. ואנחנו לא נטפל בהם, במקומות הנמוכים האלה, אז זה יגרור אותנו למקומות עוד יותר נמוכים. יש כן, דינמיקה של שלילה. יש גמרא שאומרת שאדם לא מברך. אחד התרופות, אחד הפתרונות לאכילה, זה ברכת המזון. אז גמרא אומרת שאדם, יש סיפור כזה בגמרא, שני אנשים לא בירכו, לא שנגעו לפי שיטה הלכתית, לא בירכו. אז בא אריה וטרף אותם. איפה אריה הזה נמצא? אריה זה נמצא בתוך האדם. כלומר, אם אנחנו לא מטפלים, שוב אני אומר, אכילה זה לא עצם הטיבליזם, אכילה זה תרבות. אז אם אני לא מטפל בציור התרבותי הזה שנקרא אכילה, שאני חייב לאכול, ולא מטפל בו, אני לא מתייחס אליו כאל דמות, כחתיכת חיים, כחיים נפשיים, תודעתיים, תרבותיים, ולא מתמודד, ולא מטפל בו, כך אני לא דואג לזה שהם יהיו אסתטיים, ויהיו ערכיים, ויהיו מוסריים, ויהיו נשמתיים, אז הציור הזה הוא קיים, הוא לא נעלם. גם אחרי שאני עזבתי את שולחן, הוא עדיין נמצא. הוא גורר אותי כל הזמן למטה. יש, זה הדוגמה של האריה. מי שמברך, אז הוא מוצא זהב. יש כל מיני מדרגות. הסיפור מפורסם של רבא בר חנה, כל שהוא היה בשיירה, והוא שכח לברך, והוא חזר, אז הוא מצא יונת זהב. גם כן, זה אותו עיקרון. זאת אומרת, שהחיים, אני מקרא עכשיו את הדוגמה הזאת של אכילה, שזה הנושא של רבא בר חנה, החתיכה הזאת של חיים, של אכילה, התרבות הזאת היא, הציור הרוחני הזה, התרבותי הזה של הסעודה שהייתה פה, ממשית. היא תייך אותנו לעולם הבא. היא תייך אותנו לעולם הבא. שם צריך לתת דין חשבון עליה. לא, את כל היתר, כאילו את האכילה הפיזית מתרכבת. אבל הציור הזה, זה הנפש. הציור הזה נשאר בנפש. אז זה דרך כלל עיקר הדיון בעולם הבא, בית משפט של מעלה, זה על הציורים האלה. אז הציור הזה של הנפש הוא קיים, הוא קיים. ואם אדם לא מטפל בו, הוא לא נעלם. הוא לא נעלם. זאת המציאות האמיתית. לא הגוף. הגוף נעלם. אחרי כמה זמן הוא ייעלם. תרכב. הציור הוא האמת. הוא האמת. אז זה צריך להתרגל. זה בעצם, זה התפיסה של התורנית. שאתה לא יכול, אם זה אתה תגיע לעולם הבא, עם הציור הזה. ואם אתה לא טיפלת בו, זה הכרגע שלא ביחד בקעת המזון. או לא ביחד בכלל לפניה. אחריה. אז אתה בעצם, אז כאילו חתיכת ריאליה אמיתית. הזנחת אותה, ומה שהיא עושה היא ממשיכה לפעול. ממשיכה לפעול, היא לא נעלמת. ושהיא ריאלית. אנחנו לא רגילים לזה, אבל זאת האמת, שהנפש היא הריאליה. והציור הזה של האכילה, שנמצא בנפש שלנו, לא בגוף, בנפש שלנו, הוא אמיתי. אמיתי, והוא קיים. איתו חשוב, אני חושב, הוא נצחי. ואם הוא חורבן, אז הוא מגיע לגנו. ואם הוא תוקן, הוא מגיע לגן עדן. אז אני יכול לטפל בו. ואם אני אטפל בו, אז הוא יהפך ליונת זהב. יונת זהב, זהב זה חומר. כשזה נמצא באדמה, זה כמו בוץ, זה כמו, לא יודע, זה נמצא בתוך הלכלוך. אם אני מטפל בו, אז הוא נפח יונת זהב. אם אני לא מטפל בו, הוא נפח לאריה. כלומר, ציורים דמיוניים, ציורים כאלו, הם כל כך ממשיים, שאם לא מרקים ברכת המזון, אז הם הופכים את האדם למפלצת. כן? זה בעצם מה שהוא רוצה לומר. זה ההכרחים הנפשיים שהוא תאר אותם פה. קודם כל צריך להשתחרר מהגוף ולתפוס שיש פה נפש, ואז, שבשיאה, זה התרבות הגדולה של האנושות, במצבים הנמוכים שלה, זה כל המצדים של האכילה הנמוכה, הדוגמה, אכילה, או עוד יותר מזה, השירותים, כל הדברים כאלו, ואם אדם לא מתמודד עם הציורים האלה, אז הוא לא יכול להיות פילוסופי שרוח, מכיוון שהנפש שלו מעוותת. הנפש שלו, הדברנו אז בהתחלה, כן, שכאילו העולם המערבי קורס, בכל העולם, כל הציור רציונלי קרס. אחד הסיבות לזה, זה בגלל שלא מטפלים בתשתית שלו, לא מטפלים במקום האמיתי שבו הוא נמצא. כל האמיתי שנמצא זה הציורים הדמיוניים האנשים. אדם לא מטפל אותם ולא מטפח אותם ולא, אז הם מזיקים. הם נפחים למזיקים. זה נקרא מזיקים. המזיק זה הציור הדמיוני שיש לי, שזה בעצם אני. זה חתיכת נפש הנצחית שיש בתוכי. שהוא כמו שד. חצי למעלה זה חיה, חצי למעלה זה אדם. כן? אפשר לטפל בזה. אז זה מדבר פה. זה הצד הנמוך שיש בו. פעולות האדם למעשיות גופניות הבאות מצד הכרח ותולדת התבצרות בצלו החורי. זה הוא מתכוון. הוא לא מתכוון לגוף. הוא מתכוון לדמות הזאת ששם תיארנו אותה. טוב, נעצור פה, נראה פעם הבאה את החלק השני. Thank you.